Shalom Vracha. בנושא של פרשיות תרומה ותצווה ומקדשו של משה ומקדשו של אהרון, יש להתבונן בצורה כוללת שהמקדש של משה, שבו האדם נכנס ישירות אל בית קודשי הקודשים, לפחות משה לבדו נכנס אל בית קודשי הקודשים ללא מתווכים, מתוך ההנחה שמשה נשלט על ידי השכל בלבד, ואילו הדמיון איננו פועל, מה שאין כן במקדש של אהרון, שבו ישנם בגדי כהונה. בגדי כהונה עניינם לעשות רושם ולפעול על הדמיון. אם תסתכלו בפרשת תצווה, כתוב מפורש בפרק כ"ח פסוק 2 בעמוד 135, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אם כן, יש פה שני דברים, גם כבוד ותפארת, שזה כבר פעולה דמיונית ולא שכלית, וגם שזה בגד. הבגדים באים להסתיר את האמת. הבגדים מלכתחילה נוצרו על מנת ליצור רושם מסוים על האישיות שלובשת אותם. אני לובש בגדים מסוימים, יש מסר שעובר דרך מה שאני לובש. בגד, כן, זה האותיות הנוספות של האלף בית. נותנים באלף, לא את האלף אומרים, אומרים את הבית ג' וד', נכון? בגד משון, גם בגידה. יש איזו התרחקות מן המקור בבגד. עכשיו, זה לא אומר שכל מי ששבוי בידי הדמיון בהכרח חוטא, תודה, אבל הדמיון עשוי להביא לחטא יותר מן השכל. לפי הכלל הכתוב ברמב״ם, אין מחשבת החטא נכנסת אלא בלב הפנוי מן החוכמה. או כמו שאמר אפלטון, אם היה האדם יודע את הכל, לא היה חוטא לעולם. וכן כתב הרמח"ל.
מה?
את האמת, לא משנה, האמת. אם האדם יודע את האמת, אז הוא לא יכול לחטוא. אלא תמיד החטא בא בגלל איזשהו חסרון ידיעה, חסרון בירור. זה לא לגמרי בטוח שכך וכך. לכן בא החטא. אז אם כן, ברגע שיש חוץ מן השכל מרכיב נוסף שנכנס לנפש, הדמיון, עלולים ליפול לחטא. כיצד אפשר להיגאל מן החטא? על ידי דמיון קדוש. כן, אם אתה תילחם בדמיון על ידי שכל, זאת אנטיתזה בין שני כוחות. מה שאין כן דמיון בדמיון, הדמיון יכול להציל מן החטא. ולכן, עבור החוטאים או עבור מי שעלול לחטא, נוצרה התפאורה הדתית. כן? כל הדאווין של כהן גדול מגיע מובש בבגדי זהב שעושים רושם רב. כן? אווירת המסתורין, התחושה שיש פה משהו עמוק. כן? כל התחושות הסובייקטיביות האלה נוצרו על מנת לגאול את החוטא על ידי שמציבים לפניו אלטרנטיבה לדמיונו הפרוע. יש לו דמיון מקולקל, נותנים לו דמיון אחר להידבק בו. זאת אגב השיטה להבדיל המקובלת אצל מפיצי הדתות. הם פועלים על ידי רשמים. כן, מה אתה אומר?
האם זה קשר לדבר מספד שבת שהיא מתחילה לעשות את המתחמים?
יפה, אותו דבר, בדיוק. כן.
בארץ ישראל
לא. לבושים ג'ינס, כן? בארץ ישראל תלמידי חכמים לבושים בג'ינס וטריקו. ואילו בבבל הם לבושים בתלבושת רבנית, זה משהו מפחיד. אתה רואה אותו מרחוק, אתה כבר יודע 2 קילומטר מפה שזה רב לפניך. כן? אז זה
דבר. כן.
בגלל ש... בגלל שהתורה אינה במקומה. אז כדי שידעו מיהם. כתוב ככה, הגמרא אומרת, במטה שמי, אלא במטה תותווי. כלומר, אם אני במקום שבו אני גר, אז כולם יודעים מי אני. אז אני לא צריך להודיע מי אני. כן? אבל אם אתה במקום שבו לא מכירים אותך, אתה הלכת לאיזה קונגרס. אז אתה כותב, דוקטור פלוני, כן, פה אתה עושה דש, כדי שידעו מי אתה. אז כיוון שהתורה בבבל איננה תורה במקומה, זה מה שכתוב שם, אינם ביני מקומם, אז צריך להודיע מי הם.
לכן ארקטה זה מסנה
אפילו? לא, זה לא קשור לזה. ארקטה מסנה זה בשמת, זה סיפור אחר. אבל הכוונה שכדי שידעו מי הם.
הקראים נכשלו בדמיון?
הקראים? לא. לא, לא, כן, בוודאי שאני חושב בדין.
אולי זה היה בהיגיון, כלומר מישהו טועה בהיגיון בפירוש של הדברים, לא דווקא שהרב אמר חוטאים בגלל דמיון.
ודאי שאני חושב, הרי איך התחילה הקראות? איך התחילה הקראות? מבן אדם שרצה להיות ראש גלותה ובחרו במישהו אחר, נכון? ענן בן דוד רצה להיות ראש גולה, הוא היה ממשפחת הראש גלותה, לא נתנו לו, נהיה קראי, נכון? הקים את הגאון בתקופת הקראים, בזמן הגאונים, בזמן הגאונים, זה לא, האמוראים, מה אני אמרתי לפני
כן? כן, זה
הגאון. אז טעית, בסדר, אז בתקופת הגאונים היה ענן בן דוד רצה להיות ראש גלותה. מה זה לרצות להיות ראש גלותה ובגלל זה להקים דת אחרת? זה התאווה, קנאה והכבוד. ומה זה התאווה, קנאה והכבוד? זה דמיון. הוא היה מבין שהכבוד הזה שהוא מבקש אינו אלא שב נטעה, אז לא היה מקים את הקראות.
אולי הוא רצה להקים דת אחרת, בגלל זה הוא רצה להיות ראש גלותה? כשהשלטון הוא לא מטרה אלא אמצעי להפיץ את הדת שלך?
זה גם יכול להיות. זה גם יכול להיות. הגאונים אמנם לא סיפרו את זה ככה, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק את כל הפרטים. השאלה, למה גם פסלו את ענן? למה לא רצו שהוא ירש גלות?
אם היו מכניסים אותו פנימה, יכול להיות שזה היה קורה כל הקרע הזה.
יכול להיות. לפעמים ככה לוקחים בן אדם, זה תסמונת הרב סמל. רב סמל. כן? אתה עושה בלגן, במחלקה, עושים אותך רב סמל. כן? אתה עכשיו קיבלת תפקיד, אתה בסדר.
נכון? מה שעשו עם, מה שלא עשו עם ישו.
אותו דבר, כן, כן.
העיפו
אותו, כן. לא היו מעיפים, אז לך תדע כמה בתוך הישיבות יש אנשים שזה מזל שנשארו בפנים וקיבלו תפקידים. לך תדע. לא, דווקא לא, זה מה שהגמרא אומרת. אם ישו היה נכנס בפנוכו, אז היה בעל תשובה קצת מסובך, תלמיד ישיבה קצת מסובך, ובסוף היו מסתדרים איתו. כן, זה מה שכתוב, כן. אבל כיוון שזרקו אותו לכל הרוחות, אז הוא הגיב בצורה קשה, ולכן... זה לא המשפט, זה ליהושע בן פרחיה, שהוא עשה טעות חינוכית, שהוא דחה את ישו יותר מדי. המשפט זה נושא אחר, אחרי שהוא חטא וזה, זה משהו אחר, אנחנו מדברים בשלבים הראשונים. כן, כן, כן. הסית והדיח. כן, אז כן, אנחנו רואים פה יש אסטרטגיה חינוכית של תיקון האיש הנתון לדמיון על ידי דמיון של קודש. עכשיו יוצא לפי זה שיש פה שתהיה גם אסטרטגיה אחרת של משה ואהרון כשהם רואים חטא. כשמשה רואה חטא, מה תהיה תגובתו? החטא לא קיים, לא, החוטא לא לגיטימי. אז מה תגובת משה כשהוא רואה חטא?
הוא מתעצבן.
לא מתעצבן, לוחם. הוא לוחם. נכון? מה?
למה שברת הלוחות הוא לא מתעצבן?
לא, חס וחלילה. זה שהוא שבר את הלוחות זה סיפור בפני עצמו. אבל כשמשה רואה שמישהו חוטא, אז הוא מכה. זה לפי מה שכתוב בגמרא, שמשה רבינו היה אומר, ייקוב הדין את ההר. כן, מה עושים משל כשיש שתי עגלות שעולות במעלה בית חורון? כן? מה זה מעלה בית חורון? זה הר שבו יש מעבר צר מאוד. עכשיו מה עושים עכשיו אם יש עגלה אחת שבדרך עלייה והשנייה בדרך ירידה, הזאת שבדרך עלייה קודמת, וזו אם יש עד שהיא כבדה והשנייה קלה, אז הכבדה קודמת, ואז עושים כל מיני קריטריונים, בודקים כל הקריטריונים, בסוף מחליטים מי עובר תחילה. אבל אם זה שתי עגלות, שתיהן במעלה בית חורון, כמו שתיהן עולות ושתיהן כבדות באותה עמידה, אז מה יהיה? אז זה אומרת הגמרא שמשה היה עונה על זה, ייקוב הדין את ההר. זה הכוונה את ההר, איזה הר? הר בית חורון.
היו עושים מנהרה.
כן, נכון, חורון. חורון? שנחור. כן? כן, כלומר, אין מה לעשות, ההלכה תהיה ככה, בסוף ההר ינקב מכוח הדין. ואילו אהרון, אומר יעשו פשר. טוב, בסדר, אתה תעבור ראשון, אבל אתה תשלם לי או משהו כזה. זה פיצוי. עכשיו, אהרון לעומת זה יכולה להיות לו אסטרטגיה אחרת לגמרי כשהוא רואה חטא, והיא לחתו יחד עם החוטא על מנת להרים אותו ממדרגתו. לא, לתקן אותו. כמעשה שמובא ברבי נחמן ברסלב בבן מלך שחשב את עצמו אינדיק. אינדיק. אינדיק זה תרנגול הודו. כן, תרנגול הודו. אז הוא סופר על איזה בן מלך שהשתגע, חשב שהוא תרנגול הודו. היה מסתובב מתחת לשולחן, בלי בגדים, ועושה בו, והיה אוכל חתיכות בשר שהיו זורקים לו מתחת לשולחן. וניסו לרפא אותו, לא הלך שום דבר. יום אחד הגיע רופא אחד למלך, אמר, אני ארפא את הבן שלך. מה עשה הרופא? התפשט, ישב מתחת לשולחן, התחיל לעשות בו, 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 וזרקו לו חתיכות בשר. ואז הבן מלך אומר, אז גם אתה אינדיק. כן, גם אני אינדיק. ואז מתחילים להתיידד, מתחברים, וזה בסוף הרופא אומר לו, אתה יודע, אפשר לשבת על כיסא ולהישאר אינדיק. אז כן, באמת, זה נושאים על כיסא, נשארתי אינדיק. אחר כך אומר, אפשר לשבת, אפשר לתבוש גם גדים ולהישאר אינדיק, ואפשר לאכול בצלחות ולהישאר אינדיק, עד שבסוף משיב אותו אל הברית. זאת יכולה להיות שיטתו של אהרון. אתם מבינים את ההפרש המהותי בין תורת משה לתורת אהרון? מה? עד שבסוף הוא יבין. יום אחד הוא ישאל את עצמו, רגע, אם אני עדיין אינדיק, אז איך זה שאני לובש בגדים ואוכל כמו בני אדם ויושב על כיסא? אם כן, כנראה שאני אדם. יודעת מה? אתה יודע מה? וגם נגיד שהוא יחשוב שהוא אינדיק, אז מה?
על עם ישראל זה בעיה. אם עם ישראל יעשה את כל זה ועדיין יחשוב עבודות זרות, אבל יתנהג כמו שהוא צריך להתנהג, אבל הוא יחשוב.
לא, לא, לאט לאט. זה השיטה של אהרון. מה? זה בדיוק, פרשת העגל זה המבחן של הדבר הזה. צריך להבין מה הייתה השיטה של אהרון, מה הייתה השיטה של משה. צריך להבין, אהרון לא סתם עשה את מה שעשה. שיטת אהרון לא מתקבלת. צריך לבדוק, האם היא מתקבלת או לא מתקבלת. אנחנו מיד נדון בזה, לאט לאט, בסדר? זה שאלה יפה מה שאתה שואל. מה? הדמיון נולד, לא, הדמיון הקדוש נולד על מנת לתקן את החטא. אז היה אפשר, זה הכוונה, ולכן יש אסטרטגיה, כלומר, החוטא אצל אהרון הוא המטרה של עבודת השם. כלומר, עבודת הכהונה באה לחפר. אבל זה ברור שבית המקדש לא נבנה כדי לחפר בלבד. הוא נבנה גם כדי להפגיש את האדם עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, תארו לעצמכם תורה שכל המהות שלה, דת כזאת, שכל המהות שלה תיקון החטאים. מה זה היה נותן? הנצרות. כלומר, הנצרות היא רואה את עבודת השם, את ראשית עבודת השם בתיקון החטא. כלומר, מה יעשה הנוצרי בלי חטא? לא יהיה לו את מי לעבוד. נכון? אבל יש להם מזל, יש להם חטא אדם הראשון, ואז הם יכולים למשוך מהחשבון הזה כל הזמן.
מה זה ראשית עבודת השם?
כלומר, המפגש של האדם עם האלוהות זה דרך הצורך של כפרת החטא. נבראתי חוטא, נולדתי חוטא. איזה מזל, ככה יש לי עבודת השם עכשיו לפניי. ומלא אין תיקון, ואז יש מישהו אחר שעושה את העבודה, אבל ככה זה מתחיל. אנחנו אומרים שאין חטא מלכתחילה. האדם הוא מלכתחילה צדיק. אם יהיה חטא, אפשר לתקן. אבל אין ייאוש מלכתחילה מזה שהאדם יהיה צדיק. מלכתחילה, כן, וחי לעולם. וגם אתה ואני. אנחנו לא בחזקת חוטאים, כן?
אבל הרב אמר שכל מי שמת נפטר בגלל חטאים.
אבל אפשר גם לא לחטוא.
אבל אז לא מתים?
אז לא מתים. זה כמו שרבי נחמן ברסלב אומר, אסור להזקין. אסור להזקין. מה זה להזקין? כוונה לא להיות מסוגל לרעננות מחשבתית, לחשוב מחדש, לבחון את עצמך. אלא אתה הולך תמיד באותו כיוון בלי לבדוק יותר. זה נקרא להזקין. מה?
אמרנו שהדמיון
זה הצד יותר חזק של אהרון, או הצד שלו, והשכל
של משה. זאת
אומרת שהנבואה של שניהם הייתה שונה במהותה. נבואה כמו שהייתה דרך השכל שלו, דרך הדמיון מיוחד. בוודאי. כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים. ואיך רואים את זה? מה? נתתי לך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך. נכון? הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. מדרגות אחרות לגמרי. אם יהיה נביאכם השם, במראה אליו אתוודה, בחזון אדבר בו, במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, בפה אל פה אדבר בו, ממראה ולא בחידות. יהיה דברים מפורשים. עכשיו בואו נראה בעצם מה הדבר הזה אומר. כל זמן שמשה ואהרון ביחד, אין בעיות. כן? משה מייצג את הצד של לכתחילה, אהרון את הצד של הבדיעבד, ואז כל אחד יכול למצוא את דרכו בעבודת השם. מי שאין לו חטא, אז בעצם כשהוא נכנס אל המשכן, חווה את המשכן לפי שיטת משה. ומי שיש בו חטא, או עלול לחטא, אין פה בעיה, יש לו את הכהונה האהרונית, ודרך זה הוא מתקרב אל השם. יש אדם שלא חטא, אבל הוא עשוי לחטא. לא. כל זמן שהשכל פועל בו. מה? לא שהוא מוגן מן החטא, אלא הכוונה שדרך הסגנון החיים הפנימי של משה הוא כזה שהחטא לא בא בחשבון, ולכן אם פעם אחת חטא גמרנו. מה שאין כן אצל אהרון, החטא הוא אפשרי. כלומר זאת אופציה סבירה, ייתכן שיהיה חטא שמשה חטא. נו כן, זה בסוף, בסוף ימיו משה חטא, והייתה לזה סיבה, כן? הייתה סיבה שהתחלף הדור, לא בגלל שמשה התחלף. ומשה לא התאים יותר לדור ההוא.
החטא שלו היה באי-הכרת התחלפות לדור.
יפה, אבל זה לא חטא בכלל מבחינת לב פנוי מן החוכמה, אלא הוא לא הכיר בחוכמה של הזולת.
אז למה הוא
התחנן לך? טוב, אז זה... כשנגיע לפרשת והתחנן, נבין למה משה התחנן. זה שאלה במסכת סוטה. מפני מה נתאבה משה להיכנס לארץ? למה? יש דבר כזה.
מי לא חטא אף פעם?
תינוק שנולד לא חטא. לא, לא מכניס אותו למשכן. אבל גם אתה לא חטאת. זאת אומרת, בכל אחד מאיתנו יש מרכיב מסוים שנשאר תמיד טהור, משהו נשמתי שאליו אנחנו שווים כשאנחנו חוזרים בתשובה. כי אומרים לאדם חזור בתשובה, למה צריך לשוב? לחלק שלך שלא חטא. או, אז בכל אדם יש צד של צדיק גמור, יש צד של בעל תשובה.
אדם שבעל תשובה גמור, נגיד, אתה חטא עם בעבר, עכשיו הוא התנקה מהכל, לא שעשה, אתה עשה ריסנט כזה, נכנס למשכן, הוא כאילו אחד שלא חטא בחיים
שלו. אפשר לומר, אפשר לומר את זה. עכשיו בואו נחזור לעניין. מה קורה כשמשה ואהרון נפרדים? וזה בדיוק מה שקורה בפרשת כי תשא. משה עולה אל ההר, ואהרון נשאר למטה. כן, אנחנו נכנסים לפרשת העגל.
לא סתם
פריטה.
משה הולך לאלוהים, ואהרון נשאר עם העם.
נכון, אבל יש פה בעיה.
משה היה נשאר עם העם, ואהרון היה עולה.
אי אפשר שאהרון יעלה. כי התורה איננה בנויה על תיקון החטאים. זה לא הציור הלכתחילי של התורה. לכתחילה אנחנו מניחים שאתה צדיק. אם תסתבך, יש אפשרות אהרון פה כדי לכפר, להקריב בשבילך את הקורבן.
מי יעלה
בראשם? כן, נקי כפיים. עכשיו, מה הבעיה שלך? נראה לי שיש לך קושיה.
יש מדרש
שלנו, אם אפשר
להקשות מדרשת השליצה,
שאומרים שהזקינים לא זכו לעלות לתורה בגלל שהגישו הגיעה הזמן
להגיע
לפרעה,
אז
נדעת
למה
אהרון
לא עלה.
הוא לא נשמע. אבל
הוא
לא בדרגה של משה.
הוא
לא
מנהיג. הוא עלה קצת.
וואלה, קצת. טוב, על כל פנים, אהרון נשאר, ואז יש איזה קרע בין שתי הדרכות, בין ההדרכה של משה לבין ההדרכה של אהרון, ואז יש הבקשה של העם, קום עשה לנו אלוהים. ואהרון עושה את העגל. עכשיו, השאלה היא, למה הוא עושה את העגל? תסתכלו בבקשה בפרשת כי תשא.
הוא רצה לעשות
הוא לא
רצה
שיהיה
עגל, אבל הוא
זרק
כזה,
הוא אומר, הנה,
אתה עגל
הזה. בואו נבדוק מה שכתוב. הרי משה בעצמו שאל את השאלה הזאת. בפרק למד ב'. פרק למד ב', פסוק כף א', פסוק 21, בעמוד 144. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? כלומר, בפשטות, לעשות דבר כזה זה רק אם אתה שונא את העם, שאתה תעשה עבודה זרה. תגובת אהרון מאוד מעניינת. ויאמר אהרון, אל ייחר אף אדוני. און כל אל תכעס. למה? אתה ידעת את העם, כי ברע הוא. מה זה ברע? במצב רע. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואומר להם, למי זהב? התפרקו, ויתנו לי, והשליחו באש, ויצא העגל הזה. מה אומר כאן אהרון לפי פשט שבפשט? אומר, תשמע, אבל הם ביקשו. אז עשיתי. זה מה שהוא אומר. אפילו משתמע שהוא מזדהה עם המעשה.
יותר מזה, אבל עשינו אלוהים כי לא ידענו מה קרה למשה.
נכון. משה
זה אלוהים
בשבילם. טוב, זה שאלה אחרת. מה הייתה הסברה של עושה העגל? רגע, רגע, אתה דן בנושא אחר. אתה רוצה שנקפוץ מנושא לנושא, או שאנחנו נבין את האסטרטגיה החינוכית של משה ואהרון? נכון, פשט. נכון, אבל זה לא מה שאני רוצה להעלות פה מן הפסוק. קודם כל, מה שברור כאן מן הדברים, זה שאהרון אומר, מכיוון שהם ביקשו, אז עשיתי את זה. הם אמרו לי, אז אמרתי בסדר.
לא, רצו להרוג אותו,
אבל ברע.
אולי הוא רוצה להראות למשה, שאמרתי, אולי הם נהיים בחרב, ואני יודע מה אתה צריך לעשות. יקבלו זהב, ואז הוא יביא את הסומן, וטוב, אולי הם לא יביאו, כי הם אנשים רעים שאוהבים זהב.
לא משתמע ככה. אתם מכניסים כל מיני דברים ששמעתם במדרשים, בגן, אבל זה לא מה שכתוב.
אבל יש מדרש שאומר שהחור רצה, חור התנגד לזה, ישר הרגו אותו. חור או מישהו.
אז עכשיו יש לי שאלה. לא, לא, לא. אם נקבל את דבריך, כתוב, וירא אהרון, מה ראה? ראה חור הרוג. הוא ראה שהרגו את חור, נכון? נכון? כן, ככה כתוב. עכשיו יש לי שאלה אליך. חור, זה בסדר שהוא נהרג או לא? כדי לא לעשות עבודה זרה. נהרג על קידוש השם. עכשיו, אם ניקח את המדרש שהבאת כפשוטו, יוצא שאהרון עבר עבירה ולא היה מוכן להיהרג על קידוש השם. ואז מגיע לו להיות כהן גדול אחר כך. לא מובן הדבר הזה. אתה צודק, כתוב שחור היה צריך להיות שם, נהרג, ואז במקום זה אהרון אומר, טוב, כדי שלא יהרגו אותי אני אעשה את העגל. קודם כל, זה לא כתוב כאן בדברי אהרון. מאיפה חז"ל לקחו את זה? פשוט מאוד. הוא אומר, אם אני אהרג כמו חור, אין מי שיציל את העם. זה הכוונה שלו. מן הרע. מן הרע. אתה ידעת את העם כי ברע הוא. אז אם אני אהרג כמו שחור נהרג, מה יהיה עם העם הזה? יידרדר לחלוטין. אז הנה העדפתי לעשות את מה שהם ביקשו ולרומם אותם. הנה, תסתכלו, זה כתוב במפורש פה בפסוק פסוק ה' בעמוד 143. וירא אהרון ויבן מזבח לפניו. לפני מה? לפני העגל, נכון? כלומר, אהרון עכשיו מקים פולחן חדש. הוא מקים מזבח מול העגל. זאת אומרת, העגל מעין קודש קודשים, לידו אהרון, מזבח, ואז הוא אומר חג לשם מחר. וישכימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב עם לאכול ושתו ויקומו לצחק. כלומר, פה אהרון לא עושה שום דבר אחר מאשר להגיד להם חג לשם מחר, ולמחרת הם עושים חג לשם.
אז הם הסכימו איתו, כי אחרת הם
היו אומרים חג לעגל עכשיו. נכון, והם אמרו לא, אהרון מנהיג את העסק. הוא אומר להם, בסדר, חג לשם. והם עושים חג לשם, לא הורגים אותו. אז צריך להבין קודם כל מה היה החטא, מה הם בדיוק רצו. אז קודם כל אני פה רוצה להתרכז אך ורק בנקודה הזאת. מה אהרון עושה לעם? למה אהרון עושה את זה?
מרומם
את... האם מותר לעשות חטאים לשם שמיים?
כאן הוא מרגיל אותם
למה... מה אתם אומרים? מותר לעשות חטאים לשם שמיים או לא?
חטאים לשם שמיים?
שמה? מה יש בסוף הוריו?
חטא שם גדול, עבירה לשמה...
נכון. זה הלכה או לא?
מקדשים את האמצעים?
מה זה הוראת שעה?
זה קדש את השם.
סדר. אז אתם רואים פה שיש הבדל, הוראת שעה רק על ידי נביא, בדרך כלל, כן? נאמר הוראת שעה על ידי נביא. האם אהרון קיבל נבואה האומרת לו תעשה את העגל?
לא,
נכון? השם לא אמר לו. אבל האם אהרון השם בדבר, זאת אומרת, האם בשלב הזה אהרון יודע שאסור לו לעשות חטא לשם שמיים? הוא לא יודע, נכון? אגב, גדולה עבירה לשמה, ראשי תיבות עגל. לא מצחוק, גדולה עבירה לשמה, זאת הכוונה של אהרון, ראשי תיבות עגל. געל, כן. אגב, זה היה בשעת המנחה, מנחה בגימטריה עגל, נכון? עכשיו יותר מזה, ירובעם בן נבט, מכירים את ירובעם בן נבט? עשה עגל זהב, נכון? עכשיו, איך הוא שכנע את העם לעשות עגל זהב? הוא לא קרא את פרשת כי תישא? העם לא ידע את פרשת כי תישא?
אפילו אהרון
הסכים. לא, הוא השתמש בסיפור של אהרון. הוא אמר, הנה, אתם רואים, אהרון כבר עשה את העגל. ואגב, הדבר הזה מפורש בספרה. לא בספרה, בסנהדרין. שירובעם בן נבט היה דורש 103 טעמים בתורת כהנים. מה זה 103? גימטריה? עגל. נכון? טעמים בתורת כהנים. כלומר, תורתו של אהרון. מה זה תורת כהנים? התורה של אהרון. אז משתמש, הוא דורש 103 טעמים מתורתו של אהרון. וכן כתב מפורש יוספוס פלביוס, שכאשר ירובעם בן נבט בנה את העגל, אמר לעם, וכמדומני שכבר כך עשה אהרון בהיות ישראל במדבר. אבל לא רק שהוא לא פחד מפרשת כי תישא, הוא השתמש בה כראיה. אבל לא מבין, הפרשת כי תישא כתוב שמשה מאוד לא מרוצה מהסיפור. הרגו 3,000 איש והייתה מגפה והשקעו אותם כסותה וצריך להתפלל שיסלח וכו'. אז מה, אז איך אפשר בכלל להשתמש בסיפור הזה?
כי הם אמרו, טוב, אין לנו בית מקדש.
יפה. למה זה לא נכון לעשות את העגל? כי הקדוש ברוך הוא אמר, אני אשלח לכם את הקרובים ואת ארון הברית, ושם מסביב לזה תבנו את בית המקדש. אז תמתינו עד שמשה ירד. אבל אם לא היה משה, אז העגל היה לגיטימי כעבודת השם. כי אין התגלות נבואית, אתה לא יודע איך לעבוד את השם, אתה עושה איך שאתה יכול. אז מכיוון שירובעם בן נבט הבין שעל פי הנבואה של אחיה השילוני הוא צריך להתנתק מירושלים, אז הוא אמר, אם כן, עכשיו הגיע הזמן לשוב אל העגל של אהרון. ברור, זה הסברה שלו. אז זה כבר קצת נוגע לשאלה, מה היה באמת החטא שם? מה הם בדיוק רצו? עכשיו, השיטה של אהרון, כפי שאמרנו, להלכה נפסלת. כן? משה מאוד לא מרוצה, אומר, מה פתאום, לא עושים דברים כאלה, אני הורג פה 3,000 איש, אני משקה את העם, את העגל, ואתם, ויש מגפה, וצריך לחפר בעד הדבר הזה, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, סיפור שלם. אבל משהו מתורת אהרון נשאר. מתי? כשיש הוראת שעה של נביא. כלומר, להלכה זה נשאר. נביא יכול לעשות את זה, ומי עשה דבר כזה?
אליהו
בהר הכרמל, בנה מזבח מחוץ למקדש והקריב עליו, למרות שעל זה חייבים קראת, כדי להכחיש את נביא הבעל.
הוראת שעה היא מי יכולה להיות
זה לא עבודה זרה?
בסדר, אבל
מי אמר ש... קודם כל, כל הכלל הזה שהוראת שעה לא יכולה להיות בעבודה זרה, אהרון עוד לא יודע. דבר שני, אתה צריך להוכיח שזה אכן היה עבודה זרה.
אבל זה לא דומה הרב.
נכון? זה היה בפשוט במה. מעשה העגל, צריך להוכיח שזה היה עבודה זרה, זה בכלל לא ברור. לפי רבי יהודה לוי זה לא עבודה זרה. לפי רש"י זה כן היה עבודה זרה.
מעשה שלו
נביא, זה היה מאוד לגיטימי, כשאני קראת את זה פעם ראשונה, לא הבנתי, הוראת שעה, זה נראה לי מאוד לגיטימי, למה? כי הוא עשה משהו
כדי להפריך
את העובדי הבעל. נכון, אז מה עשה פה אהרון? הוא עושה אותו דבר כדי להביא אותם לחג השם מחר.
לא, אבל למה זה שונה? כי אם
אהרון
היה, אם אלוהי הנביא היה אומר, אוקיי, עכשיו עושים
נביא הבעל, בוא נקריב ביחד לילואים, לעשות את המזבחות. הוא עשה את זה גם. הוא אמר להם לבנות מזבח לבעל. הוא אמר להם לבנות מזבח. אתה יודע מה זה נביא שמצווה לבנות מזבח לבעל? לצחוק עליהם, לא כדי שתצחוק. אבל הוא אמר אבל יותר מזה, לפי חז"ל, הוא שלח להם את הפר, כי הפר לא רצה ללכת, עד שאליהו הנביא שכנע אותו ללכת.
אני אומר, אבל אם אהרון היה עושה להגיד לך את העגל, הוא אומר, נו, בוא נראה מה יצא, בוא נראה מה העגל הזה מסוגל לעשות, והעגל לא עושה שום דבר ממנו, רק אמרתי לכם, אתם סתם התעקשתם,
חבקו את פוסר לזה,
הוא לא עשה את זה.
אבל אתה רואה שזה יותר חמור.
הוא האמין, כאילו האמין שהעגל
ממש משהו. עכשיו, אבל אפשר להבין שלשעתו, על מנת לקרב ישראל אביהם שבשמיים, יש מקום. עכשיו נשאל השאלה, כשיש לך נביא, אתה יכול לעשות את זה, כי הנביא יודע מתי להשתמש בהוראת שעה, מתי לא. מה עושים כשאין נביא? מה? חכם עדיף מנביא, ואז מה? תורת משה או תורת אהרון? מה?
רק תורת משה.
רק תורת משה, ואז מה יהיה עם קירוב לבבות? אז תסתכלו לרגע אחד בדברי הנביא האחרון, מלאכי. הרי לפני שהנבואה נפסקת, צריך שתימסר בידינו הוראה מה עושים מכאן ואילך. אז תסתכלו רגע רגע, בפרשת, בספר מלאכי, בסוף 13, בעמוד 986. זאת הנבואה האחרונה שנאמרה בהיסטוריה. בינתיים. כשתשוב הנבואה, אז נמשיך, אבל בינתיים אין לנו נביא. אז מה כתוב במלאכי? בעמוד 986. זכרו תורת משה, ולא תורת אהרון. זכרו תורת משה עבדי. בעמוד, בפסוק 22, מה? ומה כתוב? רגע, רגע. אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. אז מה יהיה עם קירוב רחוקים שנעשה בזמנו על ידי נביאים כמו אליהו הנביא? אל תדאגו, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על לבותם פן אבו וגידית הארץ חרם. כלומר, אין לכם מה לדאוג, כי מה שנדרש לשם קירוב לבבות עוד יתחדש בבוא הזמן, כשישלח לכם את אליה הנביא שישוב לעשות כמו שעשה בהר הכרמל. יש מחלוקת לזה, לא משנה, אבל אני שולח לכם את אליה הנביא כדי להשיב לבבות על בנים, לא משנה אם זה אליהו או לא. בסדר? זה מחלוקת בתוך הרמב״ם עצמו. הרמב״ם בעצמו כותב שני דברים. הוא אומר שבישר לנו הקדוש ברוך הוא שישלח לנו נביא לפני בוא מלך המשיח, שנאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, ויש אומרים, כך אומר, ויש אומרים שלפני ביאת המשיח יבוא אליהו. כך כותב, נכון? הוא מביא את הפסוק שישלח לנו נביא שנאמר אני אשלח לכם את אליה, אומר, ויש אומרים שלפני ביאת המשיח ישלח את אליהו. אז מה הוא, מה הוא חידש פה? או שזה אותו אחד או שזה לא אותו אחד. טוב, לא משנה עכשיו, תדחיקו, אנחנו לא יכולים ככה כל הזמן לסתור. לפי זה אהרון לא חטא. אהרון עשה לפי הבנתו, והיה מותר לו לחשוב ככה באותה שעה. נכון, אהרון דווקא הופך להיות כהן גדול. לא רק שהוא לא נפגע, נהיה כהן גדול. נדב ואביהו. השאלה אם זה על זה. או שזה וישלח את נערי בני ישראל. נכון? לא ברור, אבל בשלב הזה, כן? טוב, כתוב בפרשת, בספר דברים, שבאמת בהשם, בארון התענף השם להשמידו, שזה נדב ואביהו. על כל פנים, דבר אחד ברור שקורה מיד אחרי כל הסיפור הזה, הוא נהיה כהן גדול. כן? זה הדבר הראשון שנעשה. מה אתה אומר?
כשקדוש אומר למשה רבנו, על אשר התענפתם בי וראיתם את פי לא תיכנסו לארץ, אז הוא לקח את ארון איתו ביחד.
נו.
אבל זה ארון נהנה שלו להיכנס לארץ.
לא, 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 לא בגלל זה. זה לא בגלל חטא העגל.
לא, זה שם רבי לא חטא העגל.
נכון. נו, אז מה אתה רוצה? זאת השאלה. לפי זה אנחנו רואים שאהרון היה בסדר גמור, לפחות מבחינתו. כלומר, הוא לא יכול היה לדעת שתורת משה לא פוסקת כך. בשלב הזה אין עדיין בירור האם צריך לנקוט בשיטה של משה או בשיטה של אהרון. כי הם עברו איסור, הם התכוונו לחטא, הוא לא התכוון לחטא. אם אדם עושה מעשה של חטא לא מתוך כוונת החטא, זה מלאכה שנצרה לגופה, אז משהו אחר, זה גם אסור לעשות. אבל זה עוד לא היה ברור שזה באמת אסור.
כתוב באיזשהו מקום תורת אהרון בכלל בתורה?
תורת אמת הייתה בפיו על אהרון, נכון?
רבים השיב מאבון.
נכון, ורבים השיב מאבון בשלום ובישור הלך איתי ורבים השיב, נכון? אבל הנביא אומר לך, הנה אנוכי, אני רוצה לפי זה איך נביא את דברי הלל שאומר הווה מתלמידיו של אהרון. מה התשובה? לא בתורת אהרון, אלא להפך, אוהב מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודה שלום, אוהב את הבריות. בשביל מה? הוא מקרבן לתורה של משה. הוא מקרבן לתורת משה. כלומר, תורת אהרון משמשת לתורת משה ולא להפך.
להפך, זה אחד החיובים. כלומר, אי אפשר להגיע לתורת משה בלי אהרון, אפשר גם.
לפעמים, אם אתה משה, אתה לא צריך. אם אתה שמאי, אתה לא צריך את הלל.
אני רוצה להתייחס רגע לתורה כספר היסטורי. זו עובדה שאנחנו קבענו לא מזמן, ואני חושב שאהרון מאוד מקופח בקטע הזה.
למה?
הוא מעין עושה קופה קטנה, ומשה הוא בעצם מייסד כל הכלכלה. כי מה שקורה...
ביטוי?
ככה אני רואה את פני הדברים.
קליין. קליין, קופה קטנה.
מה שפה קורה שבעצם אהרון עם כל המנהיגות שלו של אותה תקופה, הוא בעצם, איך שאני רואה את הדברים, אולי אני טועה, הוא בעצם עוזר למשה לכל אורך הדרך לייסד את התורה, להנחיל אותה בליבותיהם של עם ישראל.
אז מה?
ואחרי שזה קורה, הוא נדחק הצידה רק למקרים מאוד מאוד בודדים, או אפשר להגיע דרך אהרון.
אז מה הבעיה שלך בזה? זה עניין של כבוד פה? אנחנו משחקים פה במי מקבל יותר? מה אמור? משרות?
לא, אני חושב, לא, לא רק עניין של כבוד, אולי גם, אבל מעבר לכך, אני חושב שכאילו...
לא יפה, מסכן, הוא כל כך סבל בשביל משה.
לא, לא, על הדרך עצמה, על הדרך עצמה.
מה הבעיה?
לא על השכל, אלא הגישה לחיים, הגישה לתורה, הגישה של באמת להיות, אולי לפעמים לרדת לעם ולהעלות אותם איתך, או הגישה של לא להתייחס לאנשים כחטאים.
אבל צריך שיהיה לך קריטריון אבסולוטי. אם אתה לא מתחיל ממשה, אז אין לך שום ציר להסתובב מסביבו. אז אתה צריך את משה בתור יסוד.
זה הקדוש ברוך הוא יש לו את הקריטריון האבסולוטי. אני בתור אחד שחי בעם, או הרבנים בתור כאלה שחיים בעם.
לא מובן לצליחה שיש דבר כזה שנקרא לך תחילה ובדיעבד. ויש צדיק ויש חוטא. זה לא ברור הנקודה הזאת?
זה ברור.
לא, זה בדיוק, בשביל זה יש משה ואהרון.
לא, לא בשביל זה יש משה ואהרון.
אלא מה?
זאת אומרת, יש משה ואהרון, אבל אני חושב שהיה צריך לשלב יותר בין השניים.
לשלב יותר.
החוטא הוא לא חוטא כל כך, והצדיק הוא לפעמים גם לא צדיק.
אז אתה אומר, זאת הסיבה שיש פרשיות ויקל פקודי. כלומר, הניסיון הוכיח שמכיוון שכשמשה לבדו למעלה ואהרון לבדו למטה, המצב הוא משבר. תוצאה היא משבר. לכן, נכון, נכון, נכון. לכן יש פרשיות ויקל פקודי שבאות לשלב את תרומה ותצווה. תרומה, תורה, רק של משה, תצווה רק של אהרון. ויקל פקודי, ויקל היא פרשייה משהית, בדיוק הדומיננטיות של משה, עם תערובת אהרון. פקודי זה הפוך, זה תורה של אהרון. תערובת של משה. ואנחנו נוכיח את זה מן הפסוקים. בפעם הבאה בעזרת השם.
איך הכיור נכנס לזה? זה לא רק בנושא של...
הסברנו את זה.
את לעשות להשם כרות דורותיך.
הכיור זה...
הכיור לא של משה ולא של אהרון.
של אהרון, של אהרון.
למה?
כן, מה? אבל זה כדי לנקות. כשיש חטא בפועל.
הרב, זה לא רק בנושא של את לעשות להשם כרות דורותיך, זה בכל הזמן.
מה?
השילוב בין הברכים.
ודאי, ודאי.